איבדו את הצפון. כתבתו של אורי מסגב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בשיר ג'ומאל התעורר מאוחר יחסית ב-14 בספטמבר 1982. את הלילה הקודם הוא בילה עד השעות הקטנות בניסוח ושינון של נאום השבעתו לנשיאות, שנועדה להתקיים 8 ימים מאוחר יותר. 3 שבועות מוקדם יותר הגשים בסיוע ישראלי צמוד, מטרה שנחשבה דמיונית, כשנבחר בגיל 34 לנשיא לבנון הרב-לאומית והמשוסעת. תוכנן לו יום עמוס בבירות שכלל בין היתר שיחות טלפוניות עם מפקדי צבא לבנון, ביקור במנזר המרוני שבו שימשה אחותו האהובה ארזה כנזירה מן המניין, וגולת הכותרת, נאום בפני תומכיו בבית מפלגת הכתב, הפלנגות, שבשכונת השרפיה. במהלך המרוץ לצמרת הקפיד ג'ומאל להתייצב למעמד הפוליטי הזה מדי יום שלישי בשעה 3, ואחרי בחירתו החליט להמשיך לקיימו לפחות 1 לחודש. זה כמובן הקל על יריביו, בשלב הזה בראש ובראשונה שירותי הביטחון והביון הסורים לעקוב אחר צעדיו. דווקא אחרי שהצליח להיבחר לנשיאות, נקרא התרופפות בדריכותו ורגישותו של ג'ומאל לביטחונו האישי. הוא החל להתחמק פה ושם משומרי ראשו, ובאותו בוקר אף הספיק לצעוק על אחד מיועציו הקרובים שניסה לדבר על ליבו בנושא. עד אז דווקא הקפיד על זהירות, והייתה לו כמובן סיבה טובה. התרבות הפוליטית בלבנון התאפיינה ברצחנות מתמדת, לא רק בין הקבוצות האתניות השונות, אלא גם בין משפחות ופלגים יריבים באותה אוכלוסייה. כשהגעתי בפעם הראשונה לבירות, מספר אבנר אזולאי, שמונה ב-1981 לראש המחלקה הממונה לבנון באגף תבל, קשרי חוץ של המוסד, שאלתי את המלווה המקומי שלי, מה זול כאן? הוא הסתכל עליי במבט חודר ואמר, חיי אדם, זה הכי זול. במהלך הקריירה הפוליטית שלו לקח ג'ומאל חלק פעיל באלימות ובקטל. בין היתר, במסגרת מאבקי השליטה המדממים בעדה הנוצרית, נרצח בשליחותו טוני פרנג'יה, בנו של ראש ממשלת לבנון לשעבר מחמול המתחרה, יחד עם אשתו, בנו ומקורבים נוספים. ג'ומאל עצמו היה יעד לניסיון התנקשות שממנו ניצל רק בזכות מחלת ים שתקפה אותו על סיפון סטיל, שעליו קיים את אחת מפגישותיו הרבות עם גורמי ממשל וצבא ישראלים. מכיוון שחש ברע למחרת בבוקר, לא לקח את ביתו התינוקת מאיה לסבתה כמתוכנן. הוא עצמו ניצל, אבל מטען התופת שהוצמד למכוניתו הרג את ביתו ואת המאבטח הצמוד שלו שהתלווה אליה. אחרי ההלוויה הורה לאנשיו הזוהמים לחכות עם הנקמה למועד המתאים. אז אולי, שעמד איתו בקשר קרוב, הפציר בו עם בחירתו בהוראת הדרגים הממונים להסכים להיעזר בחוליית הבטחה של השבק. הוא לא הסכים לשמוע על זה, הוא מספר. הוא אמר לי, נראה לך שנשיא נבחר של מדינה ערבית הסתובב עם מאבטחים ישראלים? מה אתם לא מבינים? ניסיתי לחשוב על רעיונות חלופיים. הצעתי לו שנבחר חבר'ה בלונדינים עם עיניים כחולות, שנגיד שהם טכנאים מאירופה, שאף אחד לא ידע. הוא אמר בשום פנים ואופן. לא בטוח שזה היה עוזר. אני מאמין שאם היינו מצמידים לו מאבטחים, הם היו נרצחים יחד איתו. אחרי הנאום בבית המפלגה, תוכננה לג'ומאל פגישה עם חברי ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון הישראלית, שהגיעו מהכנסת לביקור התרשמות בבירות. בחודש הקודם התפנו מהעיר כוחות אשף בראשות ערפאת בחסות הסכם שהובילו אמריקאים. בערב קבע הנשיא המיועד לאכול במסעדת היוקרה בוסטן בחברת ידידו אהוד יערי, כתב הטלוויזיה הישראלית. זו הייתה מסעדה חביבה עליו במיוחד, הוא אהב לארח בה ולקיים פגישות. היה שם מלצר אישי לכל שולחן, אחד שדואג לכל מחסורך וממלא לך את כוס הערק ברגע שהיא נגמרת. באחת הפעמים שאכלתי שם עם בשיר, ניגש אליי המלצר בסוף הארוחה ואמר לי בתוכך, רק שתדע לך, כשאריק שרון היה כאן הוא אכל 12 מנות חומוס. ארוחת הערב לא התקיימה מעולם. יערי התגורר אז במרחק 2 בתים מבניין המפלגה. ג'ומאל הגיע אליו באיחור של 50 דקות. מהעבר השני של הרחוב בבניין אחר, צפה בשיירה שלו חביב טאיוס שרטוני, צעיר מרוני בן 26 ופעיל במפלגה הלאומית הסורית. אחותו התגוררה בקומה השלישית של הבניין, ממש מעל מטה המפלגה. זה אפשר לשרתוני לבוא ולצאת ממנו ללא חשד. יומיים קודם לכן הורו לו מפעיליו הסורים להוציא לפועל את תוכנית ההתנגשות שאליה גויס. הם ציידו אותו במזוודה עם חומרי נפץ ומנגנון הפעלה אלחוטי. שרתוני ניצל פרק זמן שבו שהה בדירה לבדו והטמין את חומרי הנפץ ברצפה, ממש מעל המקום שבו ניצב דוכן הנועמים בקומה שמתחת. כשראה את ג'ומייל נכנס למטה המפלגה, התקשר לאחותו ודרש ממנה לצאת מיד מהבניין ולבוא לפגוש אותו במקום אחר בעיר, בתואנה שנפצע בידו והוא זקוק לעזרתה בנהיגה. היא עשתה כדבריו. ג'ומייל קיים בינתיים כמה התייעצויות מזורזות עם מקורביו, ואז החל בנאומו. בשורות הראשונות ישבו כמו תמיד נערות ונשים צעירות מתומכות המפלגה. אחת מהן העניקה לו זר פרחי יסמין. הוא היה במצב רוח מרומם, שפך חיוכים והחל את דבריו בהלצות ובמשל על המצב הפוליטי. השעה הייתה 4:10. שרתוני תקתק במנגנון האלחוטי את קוד ההפעלה שמסרו לו הסורים, 51. תקרת מטה הפלנגות קרסה על יושביו, ואימה גם מגדל הקלפים ההזוי שבנתה מדינת ישראל בלבנון. באמצע שנות ה-70 נדחקו אט אט הנוצרים בלבנון לזרועותיה של ישראל. זו הייתה ברית של אינטרסים, חפה מרומנטיקה, שהואצה עקב שני אירועים, ספטמבר השחור ב-1970, שבמסגרתו גורשו ארגוני המחבלים מירדן וביססו לעצמם תשתית צבאית מול גבולה הצפוני של ישראל, ומלחמת האזרחים הלבנונית ב-1975, שבה פינה את מקומו האיזון השברירי ששרר בין העדות והדתות במדינה הקטנה והמסוכסכת, לטובת מעורבות סורית גלויה וברורה. האלמנט הפלסטיני, לצד פעולות חבלה וגרילה וירי קטיושות ליישובי הצפון, כלל גם אוכלוסיית פליטים גדולה ממלחמת 48, בעיקר בערי החוף ובראשן בירות. האלמנט הסורי קיבל ביטוי מאיים מבחינת ישראל, בעיקר באזור הבקעה, עם נוכחות צבאית שכללה עם הזמן גם הצבת סוללות טילי הגנה אווירית מתוצרת סובייטית. הנוצרים נאבקו על השפעה פוליטית, יכולת צבאית ואינטרסים כלכליים, לא רק מול הסורים, השיעים, הדרוזים והפלסטינים, אלא כאמור גם בינם לבין עצמם. היחס הראשוני לישראל היה לרוב מסויג. מייג'ור סייד חדד, קצין נוצרי שפיקד על מיליציה צבא דרום לבנון ושיתף פעולה בגלוי עם ישראל, נחשב מוקצה ובזוי גם בקרב הנוצרים בשאר המדינה. חדד נחשב אצלם לקוויזלינג, משטאפ, מסביר ההיסטוריון יגאל קיפניס, שספרו המקיף, 1982, לבנון הדרך למלחמה, ראה אור לאחרונה. הצדלניקים נתפסו כבוגדים. הם היו מיועדים לעמוד למשפט או להיות מוצאים להורג ללא משפט. כשבשיר היה מטריס נגד בגין ושרון שהיו באים אליו בטענות על מידת שיתוף הפעולה, הוא היה מתיח בהם, אני לא אהיה צבא צפון לבנון שלכם. זה עבד גם בכיוון ההפוך. כשישראל רצתה לאיים על בשיר במסגרת העליות והמורדות ביחסים, הזהירו אותו שיעבירו גם את גזרת צור לשליטת חדד. מנגד, עמד החשש הגובר מהתפשטות ההגמוניה הסורית ובמקביל מההתבוססות הפלסטינית. ב-1976 נתן בשיר, אז עדיין מנהיג עולה של פלג אחד בעדה המרונית, את הסכמתו לתחילת מגעים עם ישראל. עשור קודם לכן החל לפלס את דרכו בפוליטיקה המקומית הסבוכה. בנעוריו, תוך הסתייעות באגרופים, וכשבגר מעט גם ברובים ואקדחים. בין סכונים לחמולה מכובדת ומפורסמת. ילד תפנוקים לאמו האוהבת, שהתקשה להסתדר עם דמותו הסמכותנית של אביו, שמעולם לא הצטיין בלימודיו, אבל הצליח איכשהו להשלים תואר במשפטים, ובמקביל להתחיל להשתלט על מוקדי כוח במפלגת הבית. פרחח שעלה לגדולה, דמות מרתקת, מתאר אותו הביוגרף ז'אק נריה. פרחח אריסטוקרטי שגדל לתוך משפחת המלוכה המרונית הזאת וחשב שיכול לשחק עם כולם, מצטרף הפרשן יערי באפיון דומה. את ההצעה המפורשת לחבור לישראלים העלה בפניו חבר קרוב, עיתונאי. זו הייתה סטייה מהקו המשפחתי הנוקשה ביחס לישראל שהוביל אביו, פייר ג'ומייל, ראש השבט וממנהיגי הנוצרים הבולטים ביותר. פייר ראה בישראל נטע זר במזרח התיכון, ביטא עמדות ברורות נגד הציונות ולעיתים השמיע הצהרות בניחוח אנטישמי. בנו, כמו גורמים נוצרים אחרים, השתכנע לראות בישראל כתובת לסיוע בנשק, ותלה בתקוות לסילוק הסורים והפלסטינים ממולדתו. ראש הממשלה הישראלי הראשון שעמו נפגש על סיפון ספינת חיל הים היה יצחק רבין. העמדה שביטא רבין באותם ימים הייתה זהירה ומסויגת והתמצתה במוטו נעזור לנוצרים לעזור לעצמם. ביולי 1976 הגיע בשיר ג'ומאל תחת מעטה חשאיות לביקור ראשון בישראל שהתאפיין ברגשות מעורבים. מיד לאחר הגעתו נחטף לאנטה במטוס אייר פרנס שהמריא מתל אביב, וג'ומאל גילה שלישראלים אין באמת סבלנות להקדיש לו תשומת לב. הוא שהה מרוגז באפס מעשה בחדר המלון שלו, מייחל לתגובה נחרצת של הממשלה על החטיפה שעלתה לכותרות בעולם. איש לא התפנה לפגוש אותו, ומערכיו ארגנו לו בינתיים ביקור התרשמות בקיבוץ נצר סירני. בארכיון המשק לא נמצא תיעוד לסיור של הפמליה, וגם לא התארתי שם חברים ותיקים שזוכרים בכלל את עצם קיומו. סביר להניח שזהות האורח הוסתרה היטב. החוקר וקצין המודיעין הבכיר לשעבר, ז'אק נריה, מחבר הביוגרפיה עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומאל, מעיד שג'ומאל התקשה להבין את הרעיון הקיבוצי, והעלה במהלך הסיור שאלות מגוחכות. את המצב הציל רק יועצו המדיני הקרוב, ז'אן נאדר, שהתלווה אליו וגילה עניין מתמשך בציונות וביהדות. בביקור שאורגן לו לבקשתו בכנסיית המולד בבית לחם, כבר חווה ג'ומאל התעלות רוחנית. מצב רוחו המשופר המריא לשחקים כשהגיעו הידיעות על פעולת החילוץ הצהלית המזהירה באנטבה. המבצע היווה מבחינתו חיזוק לאמונה והשכנוע בדבר נחיצות הברית המתרקמת עם ישראל. היחסים הלכו והתעדקו. ג'ומאל הרבה לבקר בארץ, במיוחד אהב להיפגש עם השר יגאל אלון, עם המצא השפה משותפת. אחרי עליית הליכוד לשלטון, ערך ביקור תנחומים אצל ראש הממשלה המובס שמעון פרס. שר הביטחון בממשלת בגין הראשונה, עזר ויצמן, השקיע את מרב עיתותיו ומרצו בתהליך השלום עם מצרים הגדולה, ולא הביע עניין רב בקשרים עם הנוצרים הלבנונים או בגורלם. מי שקידם ופיתח בינתיים את המגעים היה המוסד, בהובלת ראש תבל, האגף לקשרים מדיניים, דייב קמחי. אבל בתחילת שנות ה-80 היה היחס הספקני כלפי הפלנגות נחלתם של רבים וטובים בקהילת המודיעין. ראש אמן יהושע סגי וראש המוסד יצחק חופי, חקה, לא האמינו שניתן לסמוך עליהם ביום פקודה, ופקפקו מאוד בפנטזיה שהחלה להתרקם בישראל, שלפיה יוכלו הנוצרים בהנהגת ג'ומאל להשתלט על לבנון ולהכניע את הפלסטינים. הדימוי של המוסד כגורם המוביל בסיפור הזה נבנה על קמחי, שבאמת רצה לבנות על הנוצרים ומשך לשם בכל הכוח, מסביר קיפניס. בעקבות זה הוא גם מורחק משם יום בהיר אחד, באופן די ברוטלי במושגים של המוסד, ובמקומו מונה נחיק נבות, שהמשיך לקיים את הקשר. עם זאת, במקביל, קמחי אומץ מיד על ידי שר החוץ יצחק שמיר, הפך למנכ״ל משרדו ומשם המשיך להיות שחקן מפתח בקשר מול הנוצרים. מבחינתם זה היה אותו דייב קמחי, לא עניין אותם באיזה כובע הוא מופיע מולם. שלוחת המוסד בלבנון פעלה מבניין בעיירת החוף טברג'ה, צפונית לבירות. היא כללה 20 ולפעמים אפילו 30 עובדים. כשהתמניתי לרשות המחלקה שממונה בין היתר על בירות, החלטתי להגיע לשם בעצמי ולא להשאיר את ההתמודדות לשלוחה, אומר אזולאי. זו הייתה תקופת משבר בארגון, אחרי שקמחי עזב, ובעקבותיו גם ראובן מרחב שאותו החלפתי. העברת התפקיד שקיבלתי נמשכה 5 דקות, אולי 10. 10 שנים קודם לכן, פיקדתי כקצין מודיעין ביחידה 504 על מרחב סוריה-לבנון. אני חושב שידענו אז יותר על לבנון מאשר כשנכנסתי לתפקיד במוסד. הכל היה פרטאץ'. לא קיבלתי שום סקירה על המצב הפוליטי, על הדתות, על העדות. היה קצת מודיעין, אבל לא השתמשו בו. וגם מה שכבר ידענו, המנהיגות לא רצתה לשמוע. אז בסדר, אנחנו הישראלים מכרנו להם נשק. הם היו טובים בלעשות הצגות עם טקסים ודגלים, אבל זה לא היה צבא. הם ידעו שזה שואו, ואנחנו ידענו שזה שואו. שיחקנו את המשחק שהדרג המדיני רצה שנשחק. אמרו שגררנו את המדינה למלחמה? אני אומר שנגררנו. מבשיר עצמו דווקא התרשמתי. בחור פיקח, קריזמטי, מנהיג מטבעו. דיברנו צרפתית ואנגלית, הוא שלט בשתיהן. החבר'ה שלו העריצו אותו או פחדו ממנו, לא היה משהו באמצע. אני הגעתי אחרי כל הרציחות, כשהוא כבר גמר לבסס את שליטתו, אז השטח הנוצרי היה נקי כביכול. אבל קשה להסביר מה הלך באותן שנים בבירות. אני מסתכל היום על איך שהסתובבנו בעיר ולא מאמין. כולם ידעו מי אנחנו ואיפה אנחנו עובדים. זה טירוף. הייתי הולך לפגישות בחברת המלווה המקומי הצמוד שלי, בלי הבטחה ובלי צוות התערבות. היה לי ברור שיכולים לחסל אותי. במהלך המלחמה היה קושי תחבורתי גדול. בירות הייתה פקוקה כולה ולא באמת היה אפשר לצאת לשלוחה בטברג'ה. אז הייתי נשאר בעיר. הקפדתי לא לישון שני לילות רצופים באותו מקום. הייתי נכנס בלילה לחדר מלון, מצמיד את הארון לדלת, ושוכב לישון עם האקדח בין הרגליים. לילה אחד התעוררתי מדפיקות אדירות. אני רואה שהארון מול הדלת מתנדנד. הייתי בטוח שהגיעו אליי ותפסתי את האקדח. אחרי כמה רגעים זה נפסק. התברר שהייתה רעידת אדמה בבירות. המפנה המשמעותי ביחסי ישראל והנוצרים בלבנון התרחש ב-1981 עם הקמת ממשלת בגין השנייה. קודם לכן, עוד הספיק ג'ומאיה להסתבך בעימות צבאי מול הסורים, באזור העיירה זחלה, שהסתיים בתבוסתו. הוא ציפה לשווא להתערבות ישראלית ולהפעלה מסיבית של חיל האוויר להצלת כוחותיו הנצורים, והתאכזב כשהצהרותיו הדרמטיות ומלאות הפאתוס של בגין, שבין היתר השווה את מצוגת המורונים לנוכח הכיתור הסורי ליהודים שעמדו מול הנאצים, לא גובו בפעולות צהליות רחבות. נקודת האור מבחינתו הייתה הוראתו של בגין ממש בסוף הלחימה להפיל מעל הר סנין שני מסוקי תובלה מדגם מ-8 של הצבא הסורי. בעקבות הכנסת סוללות הטקה הסוריות לאדמת לבנון, אף הכריז בגין שהן יושמדו בתוך שבועיים. אבל מנגד, עמדו שני שיקולים כבדי משקל. החשש הממשי להתמוטטות השלום המתהווה עם מצרים, אם ישראל תתקוף את סוריה, והתוכנית המבצעית להשמדת הכור הגרעיני בעיראק, שנכנס לפסים מעשיים, ועמדה בראש סדר העדיפויות והקדימויות של חיל האוויר. בשיר, רגוז ומתוסכל, נאלץ להמתין. מינויו של אריאל שרון לתפקיד שר הביטחון שינה את התמונה. אין לי ספק שבגין לקח את אריק בשביל שני דברים עיקריים, קובע עודד שמיר ששרון קידם לתפקיד מזכירו הצבאי זמן קצר לאחר כניסתו למשרד. האחד היה השלמת הפינוי מסיני, והשני היה הסיפור הלבנוני. בגין הרי נרתע בזמנו מהרעיון, הוא אמר שאריק הקיף את משרד הביטחון בטנקים. אבל הוא ידע שבשביל הפינוי הוא חייב אותו, וגם בשביל הטיפול בבעיה הפלסטינית בלבנון, אחרי השלמת הפינוי, הוא היה חייב אותו. במצרים העריצו את אריק. הם האמינו שעליו יקום ויפול הפינוי. בחודשים הראשונים נסעתי איתו לשם אולי 30 פעמים, לפגישות עם סעדת לפני שנרצח ועם מי לא. הם התייחסו אליו כמו לאלוהים. הביקור הראשון שלנו בלבנון היה רק בינואר 82. זה היה סיור לימודי. אריק, אני ואנשי המוסד. היינו שם כמה ימים, הסתובבנו, נסענו, אכלנו חומוס, שוחחנו עם מנהיגי הנוצרים, תפסנו דיונה, עלינו לתצפת מאחד הערים. אני זוכר את עצמי, קצין צעיר, יושב במרצדס שחורה באמצע בירות, כשכל רגע מישהו יכול לפתוח על מישהו באש. אריק היה עושה דברים מטורפים. הייתה גם פגישה בשש עיניים של שנינו עם בשיר. הוא לקח אותנו למסעדת דגים בבירות, ממש על הגבול עם השטח של אשף. היו שם קירות כאלה מאולתרים שהם בנו כדי למנוע ירי צלפים, משהו פרוביזורי, לא חומה אמיתית. ישבנו שם צמוד לקיר ואכלנו דגים. היחסים התעדכו. עד מותו נפגש ג'ומאיל עם שרון 12 פעמים בלבנון ובישראל. הוא אף הוזמן להתארח בביתו בחוות השקמים. גם עם שאר הצמרת הגבוהה נמצאה לו שפה משותפת. בגין נהג לקרוא לו בני. הרמטכ"ל רפאל איתן פנה אליו לפעמים כאחי. בשיר ידע למצוא את הדרך ללב של בגין. הוא היה מצטט לו דברים שקרה על האצ"ל, מספר אזולאי. הייתי נוכח בהרבה מהפגישות עם בגין ושרון, בשיר תמיד הגיע אליהם עם היועץ המדיני שלו, ז'אן נאדר. הייתי אחראי על רישום הפרוטוקול. בסוף כל מפגש כזה יוצא סיכום מסודר. רפול היה לוקח אותו לפעמים הצידה להסתודד קצת. לך תדע על מה הם דיברו שם. נשארה לי ממנו תמונה של איש כן, ישיר, לא בולע מילים. הוא לא שיקר, לכל היותר שתק שמשהו היה עבורו לא נוח. אנחנו שיקרנו לעצמנו. כשהיו דוחקים בו להתחייב לחתום על הסכם שלום עם ישראל, הוא היה אומר, אני היה המנהיג הערבי השלישי שיחתום, או זה לא לעניין, או אני שייך לעולם הערבי, אני חייב דין וחשבון לליגה הערבית. יותר טוב לכם שנהיה בקשר לא פורמלי. אבא שלו פייר היה עוד יותר קשוח, כמו קאטו הזקן. הייתי באה אליו פעם בשבוע ותמיד הוא היה אומר, אנחנו מדינה ערבית, לא נעשה איתכם שלום. הייתי מדווח על הכל בטלפרינטר באנגלית, דרך תחנת ממסר באירופה. הבעיה הייתה שבפגישות של בשיר עם בגין, קלטנו שראש הממשלה מצטט דברים רגישים שכתבתי בדוחות, אז החלטנו לסווג את התפוצה אליו. עם השלמת פינוי היישובים ובסיסי צהל מסיני, הועצו המהלכים בחזית הצפונית. התוכניות המפורשות לפלישה ללבנון והכנעת כוחות אשף שם הסתובבו בצהל ובמערכת הביטחון כבר ב-1981, וכעת הושלמו פקודות המבצע. בינואר 82 הושלמו כל הגרסאות, אורנים קטן ואורנים גדול ואורנים מתגלגל, ומי שאומר לך אחרת פשוט משקר, פוסק שמיר. אריק עבר על התוכניות, דיבר עם המפקדים, וכבר בינואר הציג את זה לבגין ואחר כך גם לממשלה. השאיפה הייתה להימנע בשלב ראשון מהתנגשות חזיתית יזומה עם הסורים, אבל לנצל היגררות שלהם ללחימה כדי להשלים תקיפה והשמדה של סוללות הטילים שהטרידו את ישראל וגבו ממנה מחיר כבד עוד מימי מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור. לנוצרים ידע ישראל טיפול בכוחות אשף בבירות. בשיר מצידו העדיף סדר הפוך, הוצאת הסורים מלבנון בידי צהל ורק אחר כך אימות מול הפלסטינים. החל מ-1981 הוא ניסה שוב ושוב לגרור את ישראל לתקוף את סוריה. לפלסטינים תכנן גורל ברור. רבים מבני שיחו הישראלים שמעו אותו חוזר על הבטחה מפורשת, להפוך את מחנות הפליטים סברה ושתילה לחניון גדול ולגן חיות. שיתוף הפעולה הצבאי המתהדק בשנים הללו עם הפלנגות כלל לא רק הגדלה משמעותית במשלוחי הנשק, שנפרקו בקצב הולך וגובר בנמל העירה הנוצרית ג'וניה, שממוקמת מהצפונית לבירות. היו גם סיורי מפקדים, תצפיות משותפות על גזרות הלחימה המתוכננות, תאומים ופגישות תכנון. לצד כל אלה נרשמו גם מחוות. חוליות ההבטחה של ג'ומאל ושאר הבכירים הובאו להתאמן במתקני מערכת הביטחון. אז אולי מעיד שהרמטכ"ל איתן אפילו הציע לקיים להם קורס צניחה, אבל שוכנע לבסוף לרדת מהעניין. מי שכן זכה להגיע אחר כבוד לבסיס תל נוף, היה בשיר, שהוזמן להתארח בגיחת מטוס קרב מסוג סקייהוג בשמן לבנון. היוזמה הייתה של המוסד, היא התפתחה לאירוע מביך. מפקד חיל האוויר, דוד עברי, ליהק את עצמו למשימה הנכבדה. נחי כנבות מהמוסד פנה אליי שנטיס אותו והחלטתי שאני אעשה את זה, משתי סיבות הוא מספר. האחת היא אגו, לא הכחיש. זו חולשה אנושית שגם לי יש אותה. אבל הסיבה השנייה הייתה שידעתי מניסיוני שיש אצלנו בטייסות חבר'ה שיכולים לנצל הזדמנות כזאת כדי להוכיח שהאורח שהלבישו עלינו לא קשיר לעמוד בטיסת סילון. ואז הם יכולים לעשות כל מיני תרגילים באוויר, להפעיל עליו קצת כוח ג'י, לא נעים. אז אמרתי שאני אטיס אותו בעצמי, בטיסה הכי קלה ורגועה שיש. הצמדנו אליי מספר 2. עוד סקייהוק מדגם חד מושבי רק כדי שיראה שהכל בסדר, כי זה בכל זאת טיסה בשמי מדינת אויב. פגשתי אותו לפני ההמראה, הסברתי לו מה מתוכנן, ועזרתי לו עם החליפה עם מוסכת החמצן. כבר אז הוא היה נראה לי מאוד לא רגוע. הבחור היה לחוץ. הכרתי אותו שנה קודם לכן, כשביקשו ממני להצטרף למשלחת שביקרה בג'וניה. זה היה כשהתחילו להתהדק היחסים, והנוצרים התחילו ללחוץ על בגין ושרון לקבל סיוע אווירי. כמפקד חיל האוויר, אתה לא באמת בפוזיציה של להתערב בהחלטות מדיניות. אתה יכול לדבר ברמה המבצעית מה החיל יכול ולא יכול לעשות. אבל אני זוכר שלא התרשמתי במיוחד ממה שראיתי שם. הפלנגו דיברו שם על תוכניות שלא נראו לי מחוברות למציאות של המזרח התיכון. בשיר עצמו היה בחור צעיר, עם חזות חיצונית מרשימה. לפחות עד שהגענו למסלול ההמראה. אז הוא כבר החביר והתחיל להזיע. כיוונתי את המראות בתא הטייס כך שאוכל לראות מה מצבו. מרגע המראה שמעתי בעיקר גניחות. דיברתי אליו, הסברתי איפה אנחנו טסים ולאן אנחנו מתקדמים. ניסיתי לעניין אותו, אבל שמעתי רק גניחות. אנחנו מגיעים מעל ג'וניה, ומספר 2 שלי מסמן לי עליו שהוא לא במצב ושכדאי לחזור. התברר שהוא הקיע על עצמו בתוך המסכה. לקחתי פנייה הכי מתונה שאפשר והתחלנו לחזור. הוא המשיך לגנוח ככה עד הנחיתה. הוא היה קצת נבוך, אבל בעיקר מבסוט שהטיסה נגמרה. אחר כך קיבלתי ממנו מכתב תודה נרגש וגם מתנה, מפה טופוגרפית מפורטת של ונון, שהייתה דווקא מצוינת, ועזרה לנו בפענוח של כל מיני כפלי קרקע ותוואי שטח שהיינו צריכים בשביל לתכנן את התקיפות והסיוע לכוחות הקרקע במלחמה. שמתי אותו בבור של הפיקוד. מה שנשאר לי מחוויית ההטסה, זה התרשמות שהבחור קצת לא עמיד. כמובן שבן אדם לא יכול לשלוט פיזיולוגית בתגובה של הגוף שלו, אבל הרושם שלי היה שמדובר בבחור צעיר שלא יכול לעמוד בלחצים גדולים. זה התחבר עם הדיבור הכללי שהיה במערכת על המרונים שנתפסו כמפונקים. הייתי שם כשהטיסה נחתה מאשר אזולאי. כל הקוקפיט היה מכוסה בקי, בקושי ראו אותו. פקיעים בעמידות של ג'ומאיל התגלו גם מהצד השני של הגבול, במהלך סיור שערך עם מפקדים בכירים בצהל, כשבאזור נשמעו יריות. לתדמת הנוסעים, ג'ומאיל קפץ מהרכב ומיהר להסתתר מאחורי סלע גדול. סקפטיות ביחס לפוטנציאל הצבאי האמיתי של הנוצרים הייתה נחלתם של רבים במערכת. אני זוכר אותי ואת אורי סגי, שהיה אז רח"ט מבצעים, מחליפים בינינו בבתים במהלך ישיבות מבצעיות איתם לקראת המלחמה הנזכר אזולאי. הבנו אחד את השני בעיניים, לא היה צריך להגיד יותר כלום. חוויה דומה נרשמה כשבחירי הפלנגות הוזמנו לבצע בצהל קורס פום, פיקוד ומטה, הכשרה בדרג של מפקדי גדוד. זה היה ב-81, וזו הייתה הפעם הראשונה שהתוודעתי אליהם, משחזר רעות ברק. אז אלוף צעיר שעמד בראש אגף התכנון, ולימים ראש הממשלה ששם קץ לנוכחות הישראלית בלבנון. הזמינו אותי לדיון סיכום איתם בסוף הקורס. התרשמתי שהאנשים האלה מבינים היטב פוליטיקה, הם ינקו את זה בחלב אימם. זה עלה מהשאלות שלהם ומהדיון שהתפתח. אבל בנוגע לפיקוד ומטה, לא היה ברור מה הקשר שלהם לזה, ובשביל מה הביאו אותם לעשות קורס. אף אחד מהם לא נראה לי מפקד צבאי. הם היו מסורקים ומבוסמים היטב למרות המדים. האפטר שב היה טוב, אבל ניכר שהם לא מבינים את השיח הצבאי, והיה נראה לי שזה גם פחות מניע אותם. כל השיח שלהם היה פוליטי, ושם הם דווקא הבינו הכל. מה שלא העליתי אז על הדעת, זה את אופי וסוג האלימות שהם יכולים לייצר כאשר ידם על העליונה, והם מחזיקים בגורלם של אחרים. את זה אני מודה שלא זיהיתי באותו רגע. הציפיות ההדדיות והתנפצותן עמדו במוקד מלחמת שלג מרגע שפרצה ביוני 1982. כתירוץ שימשה התנגשות בשגריר שלמה אורגוב בלונדון, שבוצע על ידי ארגון אבו נידאל שבכלל התנגד לערפאת. צהל ספג אבדות רבות והתקשה במהלך הקרקעי. הנוצרים לא באמת הצטרפו ללחימה. העדויות על חופי רחצה מלאים ומסעדות הומות במקומיים, בשעה שחיילים ישראלים נהרגים ונפצעים על אדמת לבנון, זרמו לעורף ועוררו תסכול ומחאה בציבור. הכתובת הייתה ג'ומאיל, שהתעניין בינתיים בעיקר בהבטחת בחירתו לנשיאות. היה עליו לחץ אדיר לספק את הסחורה מעיד אזולאי, לפחות פעמיים שלוש בשבוע הייתי מעביר לו את המסר. לפעמים הוא סירב להיפגש איתי. אני עצמי הייתי מנותק ממה שקורה בישראל, קניתי טרנזיסטור כדי להתעדכן. כל הזמן שאלו אותי דבר אחד, מה עם הנוצרים? למה הם לא עושים כלום? ביקשתי ממנו שיעשה פעולה להרגיע את העסק. הוא הסתכל עליי ואמר, יש לכם פה שש אוגדות, איזו פעולה אני יכול לעשות? בסוף הוא שלח פשיטת לילה על איזה יעד. אחר כך הוא בא אליי ואמר, נהרגו לי שני לוחמים, זה מספיק לכם? בשלב מסוים הוא נהיה גם חצוף. התלונן בפני שמיר ושרון על הרס ולכלוך שמילואים ניקים השאירו בבניין שהיה שייך לכנסייה. אריק אמר לו, לנו נהרגו כבר 300 איש ואתה בא בטענות על לכלוך? בשלב מסוים הוא שאל אותי, מה אני יכול לעשות כדי שבארץ יהיו מרוצים? הצעתי לו לעשות ארוחת ערב עם הפיקוד הבכיר של צהל בבירות. בארוחות הוא תמיד היה טוב. אני זוכר שפעם הוא הזמין את כל אנשי השלוחה למסעדה בצפון ליד טריפולי. אנחנו נכנסים פנימה, תבין את הסיטואציה, אנשי מוסד בארץ אויב, והתזמורת מתחילה לנגן, הווה נגילה. התוודעתי לבשיר באופן אישי אחרי שיהיה, יורם יאיר כיום אלוף במילואים, וחטיבת הצנחנים הגיעו לבירות, מספר אהוד יערי. באתי לראיין אותו, הייתי משקפי שמש אלפה רומאו, זה עשה אז רושם גדול בלבנון. לבשתי מדים בלי דרגות, כי ההסכם של רשות השידור עם צהל היה שאנחנו נכנסים ללבנון ומבוטחים דרך הצבא. היו לידי המח"ט ובכיר המוסד, אבל משקפי השמש עשו את העבודה. בשיר ואבא שלו פייר ראו אותי ואמרו לעצמם, הופה, הנה מישהו חשוב באמת. התגובה שלהם הבהירה לי הכל. בשיר שתק ואבא שלו אמר, איחרתם לבוא. באותו רגע הבנתי שהם לא יקיימו את החלק שלהם, ואמרתי את זה לכל מי שהיה לידי. אחרי שסוף סוף מגיעים אליהם, נלחמים, נהרגים, חוברים אליהם, זה מה שיש להם להגיד. וגם ראיתי פתאום דבר ברור. האבא חשוב מהבן. אז גם התקשרתי למורי ורבי אחי הגדול זאב שיף, הסקופר הכי גדול שהיה בארץ, ואמרתי לו, וולפי, משהו נורא קורה כאן, ואנחנו צריכים להתחיל לעבוד. מכאן נולד הספר שלנו, מלחמת שולל. אגב, למחרת הלכתי לפגוש מנהיג מרוני אחר, הנשיא הקודם קמיל שמעון, והוא כבר אמר לי את זה במפורש. אנחנו חברים שלכם, אנחנו אוהבים אתכם, אבל הסכם שלום לא יהיה. אחר כך הלכתי עם הצוות שלי גם למואליד ג'ומבלט, מנהיג הדרוזים שהערכתי אותו. הוא קיבל את פנינו בארוחת מלאכים, יונים צלויות, אל תשאל. אמרתי לו, נו, ווליד, אתה מצטרף למהלך הגדול של השינוי בלבנון? הוא ענה לי, בשום פנים ואופן. אתם תיכשלו, זה לא ילך. את היכולות הצבאיות של הפלנגות הבנתי עוד לפני זה, בבירות. היינו עושים ניסויים, עוברים חופשי דרך המחסומים של הפלנגות עם הפז'ו 504 שהייתה לנו, כשנשאר בערבית שיחה את המנון הפתח. וזה, כשערפת עוד נצור במובלעת שלו בבירות, כן? בוא אני אתן לך דוגמה על לפעולה שהפלנגות כן עשו. היו בבירות המון בתי זונות, מאוד פופולריים. היה בגזרה איזה מפקד ישראלי בכיר, לא חכם גדול, שנתן הוראה למשטרה הצבאית לשים ליד כל מקום כזה שלט, בית בושת, הכניסה לחיילי צהל אסורה בפקודה. ואז כולם ידעו בדיוק לאן ללכת. הפלנגות באו והורידו את השלטים האלה. ב-23 באוגוסט הגיע יומו הגדול של ג'ומאיל, הבחירות לנשיאות שנועדו להתקיים בפרלמנט הלבנוני. היה לו רוב בטוח בעקבות הסחר מחר הפוליטי שבו השקיע את מרצו, כולל כמובן תשלומי שוחד, שהיו חלק בלתי נפרד מהתרבות הפוליטית. אלא שעל פי החוקה, תנאי הסף להבטחת הבחירה היה הנוכחות של לפחות 62 חברי פרלמנט בהצבעה, קוורום. המאמצים להבטיח את הגעתם עמדו במוקד מבצע הבחירות המשותף לנוצרים ולישראל. את חלקם היה צורך להביא לבית הנבחרים בליווי נגמשים של צה"ל. לגבי אחרים נדרש לוודא שלא התחרטו ברגע האחרון וימלטו מההצבעה. ביציאות מהשטח הנוצרי הוצבו מחסומים של חטיבת הצנחנים. לבתיהם של צעירים שסומנו כמתנדנדים נשלחו חוליות אבטחה בפיקודו של אלי חבייקה, קבלן הרציחות של הפלנגות המפורסם באכזריותו. לחברי הפרלמנט הללו הוסבר שאנשיו של חבייקה ישמרו על בני המשפחה עד סיום ההצבעה. הרמז היה ברור. יאיה שאל אותי, אבנר, מה זה הסיפור הזה מספר אזולאי? אמרתי לו, שמע, זו דמוקרטיה לבנונית. במהלך הבחירות הייתי צמוד לבשיר במפקדה שלו עם כמה מקורבים. הוא שידר ביטחון, אמר לי שהכל יהיה בסדר. דיווחתי משם לישראל כל היום. כשהגיעו התוצאות שהוא נבחר, הם עשו קצת חגיגות, מספיק בשביל הטלוויזיה. חששתי לביטחונו אז וגם לביטחוני. זה היה מעמד קלאסי לפוצץ את הבניין. היה ידוע לכולם שאנחנו נמצאים בו. בסופו של דבר, 57 חברי פרלמנט הצביעו בעד בשיר, 10 יותר מהרוב הדרוש בחוקה. בלטו בתוכם 18 צעירים מוסלמים שהתעלמו מהחרם שהוטל על בשיר בקרב העדות הלא נוצריות. עם בחירתו לנשיאות עלתה רמת הלחץ עליו מהצד הישראלי למלא אחר שתי ציפיות היסוד, טיפול צבאי באשף וחתימה על הסכם שלום. ג'ומאיל מצידו העדיף לבסס את מנהיגותו ולקבל לגיטימציה לשלטונו בקרב מדינות הליגה הערבית. לאיגרת הברכה הנלהבת ששיגר אליו בגין בחר לא להשיב. בירושלים רתחו. הכתובת הייתה על הקיר. גם מזכיר הממשלה, דן מרידור, קיבל באותם ימים הזדמנות להתרשם מקרוב ממצב הדברים. היינו בתוך ישיבת ממשלה, ואריק שאל אותי, אני טס מחר ללבנון, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי שברצון, הוא מספר. טסנו, פגשנו את כוחות צהל, ואחר כך נסענו לפגוש את בשיר, בבית של אחד הבכירים המקורבים לו, פאדי פריים. זה היה מחזה סוריאליסטי. שר הביטחון הישראלי, מזכיר הממשלה הישראלי, איש מוסד ושני מאבטחים נוסעים בתוך בירות במכונית אמריקאית, לפי דעתי לא משוריינת. נסענו לאורך הים, אני זוכר בחורות מתרחצות בביקיני, אווירת ריביירה, כשמצד שני יש מלחמה. אנחנו מגיעים לבית של פריים על הגבעה, בשיר עוד לא היה. אתה מסתכל מהחלון ורואה עשן ואבק של מלחמה, ועל השולחן הגדול ליד החלון מונחים מעדנים כמו חלום, גבינות צרפתיות, נקניקים, פירות. זה פשוט היה סוריאליזם לבנוני לנגד עיניי. אחר כך הגיע בשיר. ארי קרא לי. הרקע היה הכעס הגדול בארץ. תחושה שהם לא עושים בשביל עצמם כלום, רק אנחנו עושים. ואני זוכר שבשיר התחמק, ענה תשובות לא מחייבות. אריק לוחץ ובשיר עונה, לא אנחנו, תעשו את זה אתם. סיוע הדרמטי של השבר נרשם בפגישה האחרונה שהתקיימה בין ג'ומאיל לבגין. ראש הממשלה בחר לצאת אז לחופשה במלון בנהריה, ולשניים נקבעה פגישה מכרעת בעיר. הגענו במסוק של צהל בלילה, משחזר אזולאי. כולם ידעו שהוא לא יחתום על הסכם שלום, אבל לא רצו לשמוע. בשיר הגיע טעון. הוא ידע טוב מאוד לאן הביאו אותו והיה מתוח. נחתנו בנהריה, בשיר, היועץ המדיני שלו ז'אן נאדר ואני. במנחת חיכה לנו טנדר וויליס. בשיר נעלב מאוד ושאל, כך אתם מקבלים נשיא מדינה נבחר? בגין קיבל אותו במצב רוח כאוס, נתן לו שם נאום עם עטפות מוסר והקיצות. בשיר שאל אותו אם בישראל רוצים מולם ראש מדינה או פשוט להקים את צבא צפון לבנון נוסח הדד. השתתפתי רק בחלק הראשון, בשלב מסוים יצאתי. לא הייתי צריך לנחש לאן זה הולך. בגין הגיע כאוס לפגישה שלפניה הופתע לקבל מהשגריר האמריקאי סם לואיס פרטים ראשונים על תוכנית מדינית חדשה של הנשיא רייגן שלא טעמה את הקו הישראלי. הוא נזף בג'ומאיל על אי המעורבות של הנוצרים בלחימה ודרש ממנו להזמינו לביקור בבירות ולהגיע לביקור גומלין בירושלים. ג'ומאיל הסביר שאין לו אפשרות לחתום בשלב זה על הסכם שלום וביקש אורכה של שנה. כשהטונים עלו, הושיט את ידיו בתיאטרליות לבגין וצעק, שים עליי את האזיקים, לא יהיה הווסל שלך. הוא גם שאל את בן שיחו, מר בגין, מה טוב לכם יותר? ידיד טוב מת, או ידיד אמיתי חי אבל לא במצב של שלום? הפגישה הסתיימה בתחושה של קרע. מי שלקח על עצמו ליישר את ההדורים, היה שר הביטחון, שרון. שרון שהבין שאנחנו צריכים את בשיר בעיקר כדי שהפלנגות ייכנסו למחנות בסבר ושתילה, כי לא רצו שצהל ייכנס לשם, מסביר קיפניס ששרת במהלך המלחמה כטייס יסעור. אז שרון יצא לבירות וחידש איתו את הקשר והגיע איתו לסיכום. שישראל תנקה עבורו את שאר לבנון, כלומר גם צפונה מכביש בירות דמשק, ושיוקמו ועדות משותפות שיכינו הסכם שלום. הסיכום הזה קיבל אישור של שמיר ושל בגין. למחרת, הוא נרצח. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא יודעים את הגבולות. כמו שאנחנו לא יודעים את גבולות הכוח, אנחנו גם נסחפים אחרי מה שאפשר לעשות ולא מה שצריך לעשות. ישראל לא ידעה לשים את הגבול הנכון לרצון לקרב את בשיר. אם רצו לשמור עליו כראש מדינה ידידותי, היו צריכים להבין את המגבלות שלו. בפגישה האחרונה, בשיר אמר לאריק שרון דבר כל כך נכון מבחינת ההבנה של ההיסטוריה הלבנונית, מסביר נריה. שרון לחץ עליו להתקדם, ובשיר אמר לו, שים לי חטיבת צנחנים בארמון הנשיאות בבעבדה, ואני איתכם לאורך כל הדרך. הוא ידע שלאורך הזמן אין נשיא לבנוני ששרד בתפקיד ללא משענת חיצונית. אז פעם זה הטורקים, פעם אחרת הצרפתים, פעם הסורים ואחריהם, באנו אנחנו, שנכשלנו. אין ספק שאסד הצליח לשנות את ההיסטוריה במהלך רצחני אחד, פוסק דן מרידור. אני זוכר שכשהוא נבחר, ואמריקאים היו מעורבים בזה, לרגע הייתה הרגשה שהנה סוף סוף הטובים מנצחים בלבנון. היום ברור שהרצח שינה את הכל. הפיצוץ האדיר שהחריד את אשרפיה קבר תחתיו את הנשיא המיועד, יועצו נאדר ועוד 31 מבאי ובאות הכינוס. הפלנגות מיירו להודיע שג'ומאיל חי, ייתכן שבגלל שמועות על אדם מחוסי אבק, שנראה מתרחק מהריסות שהוא מנופף בידיו. שמענו את הפיצוץ ורצנו לשם, מספר יערי. ראינו את חורבות הבניין. כולם חיפשו את בשיר. חברנו, נחיק נבות, איש המוסד, תפס אותי ואמר לי, אהוד, תפסיק להיות עיתונאי, תתחיל לחפור. אז עזרתי לחפור. כמוני עשו כמובן גם אחרים. החיפוש היה אחרי השעון. לבשיר היה שעון יוקרה בולט, רולקס כזה, והיה ברור שרק כך ניתן יהיה לזהות אותו. הפלנגות שידרו בינתיים ברדיו שלהם שבשיר במצב טוב בבית החולים הנוצרי בבירות. ואז הגיע לשם חבר שלי, עיתונאי הולנדי משופשף ורציני שהיה בהרבה מקומות בעולם. הוא אמר לי, אהוד, ראיתי דברים כאלה. זהו, זה נגמר. וברוח הזאת שידרתי משם בערב לחדשות. מי שזיהה לבסוף את גופתו של ג'ומאיל היה נבות. הוא הגיע לחדר המתים עם אשתו של ג'ומאיל, סולנג'. לימים התברר כי לוחם של הפלנגות זיהה אותו כבר בזירת הפיצוץ, אבל החליט לא לומר דבר, עטף את הגופה בשטיח ושלח אותה לבית החולים. היא הייתה מרוטשת. חצי מראשו של המנוח היה חסר. נבות אימת את זהותו רק בזכות הבת הנישואין המתומנת הגדולה שלו, שהייתה עשויה פלטינה. סולנג' פרצה בבכי. ראש המחלקה הזולאי דווקא לא היה שם. כמה ימים לפני זה פיניתי את עצמי לארץ. הייתה לי פריצת דיסק, לא יכולתי יותר לתפקד, הוא מספר. כשחזרתי לבירות, המלווה המקומי הצמוד שלי אמר לי שחושבים שאני ארגנתי את הרצח, כי עובדה שלא הייתי שם בדיוק כשזה קרה. בהיגיון שלהם זה היה טבעי שישראל תחסל אותו כשהוא לא סיפק את הסחורה. ככה הראש שלהם עבד. החיסול בוצע כאמור ביוזמת הסורים. הפענוח לא הצריך מאמץ מיוחד. אחותו של חביב טיוס שרטוני נמצאה ממררת בבכי ברחוב לאחר הפיצוץ, והוא עצמו המתין לחוקרים בשלוות נפש בדירתו שבבירות. שרטוני נדון למאסר עולם ושוחרר מכלאו ב-1990 בידי הסורים שהשתלטו אז מחדש על לבנון. לפני כמה שנים נדון בבית משפט לבנוני שלא בפניו לעונש מוות, על פי הערכות הוא שוהה בסוריה. את הנקמה בחרו אנשיו האבלים של ג'ומאיל לבצע דווקא בפלסטינים, תוך העלמת עין ואף גיבוי ישראלי. בפיקודו של חבייקה, שכיום ידוע ששימש גם כסוכן של הסורים, נכנסו הפלנגות לסברה ושתילה וטבחו ללא הבחנה ביושביהם. העומדנים נוקבים במספרים שנעים בין כמה מאות עד 2,000 נרצחים ועוד 500 נעדרים. השר דוד לוי הזהיר מראש בממשלה שאם הפלנגות נכנסים, תהיה שם שחיטה, אבל נורות האזהרה לא היבהבו. אני מודה שאני שאלתי את עצמי לא פעם אחרי האירוע, אם אני הייתי מבחין בזה בזמן אמת, אומר אהוד ברק. הייתי אז במינוי חירום של סגן מפקד הגייס המזרחי, הסגן של יאנוש. עברתי שם יום קודם. היינו כבר בדרך לשדה התעופה. ראיתי מסעיות כאלה עם הפלנגות שכבר מגיעות לכיוון המחנות. עד אז לא ראו אותם נלחמים בשום מקום. הם לא עשו כלום. אני חושב שזה גם המכשול שרבץ לפתחם של אלה שהאמינו שהם יעשו סדר במחנות הפליטים. לא חשבתי אז שזה יכול לקרות, דבר כזה. אבל אחרי שזה התחיל, אני חושב שאולי כן היה איזה רגע שאפשר להפסיק את זה. כי זה לא קרה לילה אחד, זה נמשך לילה ואחר כך עוד ביום. בבוקר אולי כן היה אפשר להבין. אני בכלל חששתי ממשהו הפוך כששמעתי שהפלנגות נכנסים, אומר מרידור. יום לפני זה ראש אמן אמר לנו שיש מידע שאחרי הפינוי נשארו 2,000 לוחמי אשף חמושים במחנות הפליטים. אני זוכר את המספר. מכיוון שעד אז הפלנגות לא בדיוק הצטיינו בלחימה, אמרתי לעצמי, מה קורה פה? הם נכנסים, הפתח שם עם נשק, ישחטו אותם. בסוף כמובן קרה הפוך. בעקבות הטבח עלתה המחאה הציבורית בישראל לגבהים חדשים. התקיימה הפגנת ה-400,000 בכיכר מלכי ישראל, והוקמה ועדת כהן שהמליצה להעביר את שרון מתפקידו. אחרי הרצח קיים שר הביטחון ביקור תנחומים אצל אלמנתו של ג'ומאיל. על פי אחת העדויות, אף הזיל דמעה. המזכיר הצבאי עודד שמיר לא היה שם. כמה ימים לפני הרצח, אריק אישר לי לטוס לירח דבש קצר, מספר שמיר. התחתנתי תוך כדי המלחמה ולא יכולתי לנסוע. ואז, אחרי הפינוי של ערפאת והבחירה של בשיר לנשיאות, אריק אמר לי, הכל שקט, הכל רגוע, סע לשלום. היה לו תמיד יחס אבאי כזה כלפי מי שעבד איתו קרוב. בוקר אחד אני קם במלון בפריז ורואה בעיתון תמונות עם כותרות בצרפתית שבשיר נרצח. לא היו הסלולרים, לא היה איך להשיג אותי. התקשרתי לאריק מטלפון ציבורי ואמרתי לו שאני חוזר. הוא אמר שלא צריך. המשכנו עם עוד זוג שנסע איתנו לרומא. במלון שם כבר ראיתי בעיתונים דיווחים על סבר ושתילה, ואז הודעתי ללשכה שאני עולה על טיסה לארץ. אחר כך אריק תמיד אהב להגיד לי, עודד, הכל בגללך. אם לא היית נוסע, זה לא היה קורה. אחרי הרצח הלכתי עם פאדי פריים, שהחליף אותו בראש הכוח הצבאי של הנוצרים, למפקדה של בשיר בקרנטינה. מספר אזולאי. מצאנו שם פרוטוקולים שלנו ושלהם. היו גם שתי קופסאות מהגוני שהוא הספיק להכין, אחת לרפול ואחת לי. בקופסה שלי הייתה תמונה שלו עם הקדשה אישית, באקדח קולט 45 מניקל קרום, עם חריטה, To Avner from BG. נתתי אותו למוזיאון להיסטוריה של המוסד. 3 שנים מאוחר יותר ביקר במקום גם ז'אק נריה. מאיזושהי סיבה, המוסד החליט לסייע לי בלבנון כשאמרתי שאני רוצה לעשות דוקטורט, הוא מספר. אולי מפני שבאתי עם הרקע הלבנוני שלי מהשירות באמן מחקר, החליטו לעשות לי כבוד ואמרו לי, ניקח אותך לקרנטינה, למפקדה של בשיר. ניגשתי לשם ואני נכנס למשרד כזה עצום, גדול מאוד, קלאסי כזה. ריהוט כבד, שולחן רחב, הדבר הראשון שתפס את עיניי היה הפעמון הזה מזכוכית שניצב על השולחן, ובתוכו תליון של עץ ארז מזהב. תקוע בתוך הרימה של חול. אני מתקרב וקורא את המשפט. החול דרך ידיך הופך לזהב. זה ממש ריגש אותי. הייתה לי לחלוכית בעיניים. אני מרים את המבט ורואה שהשעון על הקיר נעצר על 4:10, שעת המוות שלו. כאילו הזמן אצלם קפה מלכת ברגע הפיצוץ. נשארתי שם קצת. המזכירה שליפתה אותי עמדה בשקט ולא אמרה מילה. היו שם מלא מזכרות, כולל מישראל, מגינים טיפשיים כאלה שנותנים בכל מיני הזדמנויות. זה היה ממש כמו קבר חי. יצאתי משם די מדוכא. איבדו את הצפון. כתבתו של אורי מסגב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.